יותר מחוץ יותר ברכוש שכנתה. אנחנו קודם כל, למרות שהיא לא נמצאת, מודים לגברת תואתי שהזכירה לנו לעשות את השיעור בבית, בית שהוא מלא תורה, וכמובן שהשיעור יהיה לעילוי נשמת בעלה אדון תואתי, זכרונו לברכה, ולהבדיל לרפואה שלמה של כל חולי עמו ישראל. החלטתי בשלב הזה, בגלל שאנחנו דנים בעניין של סדר היום של ישראל, והגענו לשלב שהוא שלב התפילה, אבל לפני שאני נכנס אל תוך עובי הקורה, אני חייב להתייחס לפן הכללי, כי כך ננהגנו בקודש, ללכת מן הכלל אל הפרט ולא להפך. עכשיו, מכיוון שהכלל הזה הוא כל כך כלל, שאני לא יודע כמה שיעורים זה ייקח כדי לגמור רק את הכלל הזה לפני שניגשים לפרטים, על כל פנים אנחנו נתחיל, ובעזרת השם נראה איך הדברים מתקדמים. העניין של התפילה בכללות, זהו הנושא המרכזי שאנחנו עכשיו מתחילים בו. השיחה עם השם מרחיבה את הנפש. עצם העובדה שאדם מדבר, יש לו שיחה, יש לו קשר בלשון נוכח עם הקדוש ברוך הוא, זה פשוט פותח את נפש האדם. מה זאת אומרת פותח את נפש האדם? לא שנפש האדם סגורה, אלא שהיא מעולה ומחוצה וצריך להוציא אותה, צריך לגלות אותה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כלי מיוחד כדי לגלות את התוכן הפנימי שלנו. הכלי הזה הוא הדיבור. עניין הדיבור מיוחד הוא אצל האדם, והוא בבחינת רוח ממללה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אחד מזוויות הבריאה שבאדם עצמו זה כוח הדיבור. מה זה רוח ממללה? רוח שמסוגלת לדבר. ולדבר בעברית זה מלשון דבר, כלומר רוח שהיא לא סתם רוח באוויר, אלא מסוגלת לעשות דברים. זה נקרא רוח ממללה. בדרך כלל רוח לא עושה שום דבר, זה סתם רוח. כאן יש רוח ממללה. רוח שיש לה מילה. רוח שיש לה כיוון, שיש לה בניין. כלומר, רוח שמגשימה. ולכן, על ידי התפילה, יוצא ומתגלה החלק הסגולי אלוהי שבו. זה נקרא להרחיב את הנפש. אני מוציא החוצה, דיברנו על זה בשיעורים שנה שעברה, שלשון דיבור זה דלת בר. בר זה בחוץ. להוציא החוצה את הכוח, את הבניין שהוא בחינה דלת. אני יודע שזה קצת קשה לחזור לכל העניינים אחרי ההפסקה הגדולה, אבל הדלת היא הבחינה המגלה. בחינה דלת נקראת הבחינה שממנה אפשר לראות את הדברים. כל דבר שהוא על בסיס דלת, ארבע, הוא בניין מוקדי, שהוא מגלה. מן הפנים אל החוץ. כשאני אומר מן הפנים אל החוץ, אני מתכוון לומר מן הכוח אל הפועל. זה לא סתם פנימי וחיצוני. כי פנימי זה דבר שהוא אמיתי ושורש, וחיצוני זה ביטוי. זה נקרא כוח הסגולה של הדיבור. התפילה בנויה מצירופי אותיות ותיבות שסודרו על ידי 150 זקני כנסת הגדולה ברוח קודשם עבור ישראל. 150 אנשים גדולים מאוד שנתנו לנו סימנים, כי אותיות זה סימנים, אות זה סימן, אות זה פסלת, ותיבות, מה זה תיבות? תיבה, תיבה זה כלי. כלומר, סימנים ותיבות כדי לאפשר לנו להוציא את כל המנגנון הפנימי שמחיה אותנו כלפי חוץ. כלומר, אנשים שיש להם רוח הקודש, תכף נראה, הגמרא במגילה י"ז אומרת לנו שיש רוח הקודש לאנשים האלה. מה זאת אומרת? שמי שיש לו רוח, כן, שהוא מקודש, אז הוא יכול לטפל בדבר שקשור לרוח האדם, רוח ממללה. אז התפילה ניתנה לסדר על ידי האנשים האלה שהם בעלי רוח, אבל לא סתם רוח, רוח הקודש. והנה דיוקים גדולים יש בסדר התפילה, והם מתאימים לשורשי נשמות המתפללים, לפי הנתיבים השייכים להם. במקור הייתה תפילה מיוחדת לכל שבט ושבט מישראל, לפי שיהיו צינורות השפע המתייחסים לשורשו בקודש. כלומר, כל שבט ושבט היה לו נוסח תפילה מיוחד משלו, כי רק הוא בצינור שלו היה מסוגל לגלות את הדברים, להוריד את השפע ממקום השורש למקום התוצאה, דרך הצינור המיוחד לאותו שבט. וחוץ מזה, לכל אדם ואדם יש תוספות נפשיות פנימיות וגוונים שונים, שלפי הגוון שלי אני מסוגל לגלות מה שחברי לא יגלה. כלומר, אני צריך להיות אני, ולא צריך להיות חיקוי שלו או שלה. כי אם אני חיקוי של מישהו אחר גם בסגנון שלי, אז בעצם אני מאבד את עצמי, כי אני הופך להיות הוא. אז הופך להיות שני כמוהו, ולכן אני הופך להיות מיותר. אז יש בעיה בדבר הזה. לכל אחד ואחד יש סגנון מיוחד, והוא לא צריך לאבד את זה. לא צריך להיכנס לתוך מנגנון שהוא בנוי ולהסתגר שם ולא לפתוח את זה. חג ושלום, עד רבה. בתוך התפילה יש מלא מקומות שאדם יכול להוסיף. כלומר, לכל בריאה יש תפילה משלה. כל בריאה בעולם הזה יש לה תפילה. יש את השיר הידוע, כן, פרקי שירה, שכל התפילה של כל הבריאה כולה, הצמחים שרים, הם אומרים תפילה. החיות, הבהמות, וכל אחד לפי התכונה שלו מגלה לנו את התפילה המיוחדת לו. למשל, הכלב אומר, בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני השם אלוהינו. בואו, בואו. השור אומר, הודו לשם כי גאו גאה. וכו' וכו'. כל בעל חי יש לו תפילה משלו. תפירת ההוויה. הגמרא בירושלמי, במסכת ברכות פרק ב', הלכה ד', מלמדת שמתוך 150 זקני כנסת הגדולה, היו 80 נביאים. כלומר, מתוך 150 שהם היו, שכתבו לנו את נוסח התפילה, היו 80 נביאים שם בפנים. זאת אומרת, שזה עניין של נבואה. התפילה הזאת היא חלק נבואי. אנחנו מקבלים את הצינור הכי מתאים לומר ולגלות את הפנימיות כלפי חוץ. תכף נראה, אני כבר נתתי לכם כיוון בלי שהרגשתם של מה זה תפילה. אבל לאט לאט אנחנו נמקד את העניין ונבין בעזרת השם, מהי סגולתה של התפילה, בשביל מה אנחנו מתפללים? מה זה תפילה בכלל? ולכן גם אם לא נוכל לעמוד על תוכן הסודות הנוראים הגנוזים בה, כן, בתפילה, הנה אפילו הרובד הגלוי והפשוט שבתפילה, הוא לא אומר כבוד. זאת אומרת, אם אני לא מבין את מה אני גורם על ידי הדיבורים שאני מוציא, לפחות קצת המילים, לנסות להבין מה אני אומר, כל זה כבר, רק לימוד הפשט של המילים, אנחנו לא מתארים לעצמנו מה הולך שם. כלומר, יש לזה כולו אומר כבוד, יש לזה משקל, יש לזה כובד, יש לזה השפעה. כל מילה ומילה שאנחנו אומרים, שום דבר לא חוזר לכם. רק הקדוש ברוך הוא מחליט, מתי? לפעמים אתה לא מוכן, אז אתה לא רואה. אבל תפילה שאמרת בכוונה, אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא לא שומע ולא עושה. אין דבר כזה. דרך אגב, אנחנו לא מתפללים כמו שצריך, כי אנחנו חושבים שלא שומעים לנו. אנחנו מתפללים כי כתוב, כי גדלנו ככה, ואנחנו אומרים את המילים שכתובים, אבל אנחנו לא בטוחים שמישהו ממש מקשיב, לא תמיד. כשאנחנו פתאום נזכרים שכן מישהו מקשיב, התפילה הופכת להיות חזקה מאוד. כי בעמידה זה נסיעה גדולה. יש מקומות שהיית בריכוז עצום, יש מקומות שבכלל לא היית. יש מקומות שאתה קצת נמצא פה וקצת לא. יש מקומות שפתאום התעוררת. יש מקומות שנרדמת. יש מקומות שיצאת לכיוון אחר. אתה לא תמיד שם לב לכיוון שאתה נמצא בו בתוך התפילה. לפעמים אתה אומר כמה מילים רצופות, ואתה פתאום מתעורר ואתה אומר, רגע, איפה הייתי? אמרתי דבר ברך עלינו או עוד לא? למה? כל רגע שאני קצת יוצא, זה רגע שאיבדתי את הקשר, כביכול את האמונה שמישהו מולי עומד, שכינה מולי עומדת, ומקשיבה לכל מילה ומילה שאני אומר. אז יש לנו נפילות, ירידות, אבל על כל פנים צריך להמשיך. אסור לעצור. לא לעצור גם לדברים ה... כביכול שאנחנו מקבלים בתוך העמידה, ולא לעצור בגלל שאנחנו במין דיכאון כזה מהצד השני. גם אנשים שמכוונים, ופתאום באמצע העמידה הם רואים דברים, ויש להם גילויים של כל מיני בחינות, לא חשוב עכשיו, כי כל אחד ואחד יש לו את הגילויים שלו, מהסגנון שלו, גם בזה אסור לעצור, ולהגיד, איזה יופי, ברוך השם, מה אני רואה עכשיו לאן הגעתי. ברגע שאתה אומר את זה, אתה יוצא מהתפילה. אתה מקבל וממשיך. אתה רואה וממשיך ללכת. לא עושים. זה דבר חשוב מאוד. אנחנו חוזרים ללך לך, של אברהם אבינו. תמיד הולכים. אתה רוצה לחשוב? תחשוב. תוך כדי הליכה. אתה רוצה ללמוד? תלמד. תוך כדי הליכה. תשימו לב בזוהר הקדוש, תמיד רבי שמעון ורבי יוסי היו בדרך מהלכים. וכל דברי התורה שלהם זה בדרך. לא עוצרים. כל עם ישראל זו הליכה אחת גדולה, מהגאולה הראשונה עד לגאולה האחרונה. זו גאולה אחת, זו אותה גאולה. הגואל הראשון מתחבר לגואל האחרון. ככה אומר הרב קוק בצד. דרך אגב, כשיוצאים ומשחררים את המדרגה הפנימית שלנו, אז גם אנחנו שומעים את השירה. כן, זה השבת שלנו, שבת שירה. למה? כי הצלחנו לצאת ממצרים. ברגע שאתה יוצא ממצרים, לא במובן הטריטוריאלי, כן? אלא במובן הנפשי, הפנימי. ברגע שהשתחררת מהכלא, באופן אוטומטי אתה שר. אז ישיר משה ובני ישראל, כאילו כולם מכירים את השיר. לא חילקו להם פליירים לפני. כולם שרים אותו שיר עם אותן מילים. מאיפה? מאיפה הם יודעים? נבואה. הם פשוט שומעים את השידור הפנימי שעכשיו משודר ברדיו האלוהי. ואז כולם חוזרים על המילים שהם שומעים, אף אחד לא מתקר, וכולם אומרים אותם מילים, פלט. לא כתוב שמשה אומר משהו והם חוזרים. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה, כולם שרים ביחד. הרבה חשבו שהתפילה היא אמצעי. נכון, אם אני שואל אנשים ברחוב, מה זה תפילה? זה אמצעי כדי להשיג משהו. הרבה חושבים את זה. להשגת דבר מבוקש שהוא עליון ממנה. זאת אומרת, התפילה זה רק הסולם, ויש לי משהו שאני רוצה להשיג. והנה לא די שמחשבה זו גרמה לטשטוש האמת, זה לא נכון הדבר הזה, איך את נראה, אלא שבנוסף לכך היא גרמה לאותם הטועים מניעות נפשיות עמוקות בדרכם אל התפילה. הם לא יודעים מה זה תפילה, אז הם טועים בטק ובטף. שהרי מטבע האדם הוא שאינו מוצא סיפוק באמצעים עצמם אלא בתכלית. האדם, הטבע שלו, זה שהוא לא מבין תהליך. הוא לא יודע מה זה תהליך. הוא רוצה תכלס. הוא רוצה שורה אחרונה. תשאלו אנשים אם אנחנו בגאולה, יגידו לכם, לא, עוד לא ראיתי את המשיח. ברגע שאני אראה את מלך המשיח, אז אני אגיד לך שזה גאולה. את מה שהם לא יודעים, זה כשהמשיח יבוא, יש עוד תהליך. זה לא נגמר. ואז מה תגיד? זה עוד לא גאולה. עד שהוא יעשה את מה שהוא צריך לעשות. וכשהוא יעשה את מה שהוא צריך לעשות, זה עוד תהליך. כי אחר כך צריך לעשות עוד דברים אחרים. אז מתי תהיה הגאולה? אני אתן לכם. אתם חושבים שגאולה זה הגילוי של האיש? מי שלא מבין שכל יום בתהליך הזה הוא חלק מהגאולה עצמה, הוא חי בייאוש. כי הוא תמיד מחכה לנקודה שלעולם לא תבוא. כי אין נקודה כזאת. יש רק תהליך. הכל תהליך ולא נגמר. אם אתה חושב שהתפילה זה תהליך, כלומר זה רק אמצעי, אז אתה לא מתייחס לתפילה. למה? זה לא אכפת לך, אתה רוצה את הדבר שהתפילה עוזרת לך להשיג. אז מה קורה לתפילה? אתה מזלזל, אתה כבר לא מבין מה החשיבות שלה. כי זה אותו דבר, זה אותו תהליך. כלומר, אם היום, יום רביעי בשבוע, לא הבנתי שזה היה יום רביעי מיוחד בתהליך הגאולה, אתה כבר התחיל? אז תתפסתי עוד שלב אחד בגאולה. בגלל מי? בגלל אותו יום שאני מחכה לו, שאני לא יודע איפה הוא. וכיוון שהתפילה נתפסת אצלו כאמצעי למבוקש, זה רק אמצעי, שעליו הוא מתפלל, אני רוצה את הדבר הזה, אז אני מתפלל בשבילו, אבל התפילה זה לא כל כך חשוב, זה רק עוזר לי להשיג, הרי שמתרפא ושר ממנה. אין לו כוח בתפילה. הוא לא מאמין בתפילתו. הוא לא מאמין במה שהוא אומר עכשיו. כי זה רק כדי להשיג משהו. זה כאילו שאני עכשיו נכנס לרכב ואני רוצה לנסוע לירושלים. כל עוד ולא הגעתי לירושלים, כל מה שאני עושה ברכב לא אכפת לי. זה לא נכון. חשוב מאוד לדעת שהדרך שמובילה אותנו לשם היא חלק מההגעה לשם. כי גם בירושלים אני ממשיך למצוא. אז לא כשנכנסתי לתחום של ירושלים עיר הקודש, אז מה קרה? הפסקתי למצוא. לא. אז גם שם אני ממשיך למצוא, יש עוד תהליך. ואני עוד פעם מזלזל כי אני רוצה להגיע לעוד נקודה אחרת. אז האדם לעולם לא שם לב לתפילתו, כי היא בשבילו היא רק אמצעי ולא תחליט. כלומר, הוא לא חי את התהליך, הוא רק מחכה, מסתוקק לנקודה שהיא בלתי נתפסת. לכן ההפך הוא הנכון. יש איכות עצמית בתפילה המאפשרת את חידוש החיים. מה זאת אומרת חידוש החיים? אני כבר נותן פה נקודה למחשבה. תפילה מאפשרת בזכות התפילה, התפילה עצמה היא חידוש החיים. מה זה חידוש החיים? חידוש העולם. כל פעם שאני מתפלל אני מחדש את העולם. למה? כי אני קורע את ים סוף מחדש. זה נקרא קריאת ים סוף. חיברתי קצת את זה לפרשה של השבוע. אני קורע את ים סוף. הסברנו בכמה שיעורים קודמים שים סוף זה ים שכאילו אין לי לאן להתקדם. אני תקוע, אני הגעתי לסוף. ולחסות את הים הזה, זאת אומרת שיש תמיד לאן ללכת, אפילו שזה נראה לי סופי. אני עדיין קורע את הים וממשיך, כלומר אני מגלה יבשה בתוך הים. אני מגלה דרך בתוך המים. אז מה זה עושה? זה מחזיר אותי למה? לבריאת העולם. מה עשה הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם? גם הוא כינס את כל המים, יקבו המים אל מקום אחד, ואז נראית היבשה. כלומר, הדבר שהקדוש ברוך הוא עשה במעשה בראשית, זה גם קריאת ים סוף. כלומר, קריאת כל הים כדי לגלות יבשה. זה הדבר הראשון שהוא נותן לנו, מחנך. אפשר לקרוע את הים כדי למצוא דבר שהוא דרך בשבילי. ואז אם אני מוצא את הדרך בתוך המים האלה, אז בני ישראל הולכים בתוך הים ביבשה. וזה התפילה. לתפילה יש את הכוח הזה, לחצות, לקרוע את הים. לעבור ולהתקדם גם כשנראה לי שזה אבוד. אתם זוכרים מה קרה לאשת לוט? כשהיא סובבה, היא בעצם מה עשתה? הפסיקה להתקדם. ואז היא נתקעה, היא הפכה להיות מלח. נציב מלח. הרמז הוא עמוק. כשמפסיקים להתקדם ולו רגע אחד, נתקעים למלח. איך מפסיקים ללכת? תלוי. יש אנשים שהפסיקו ללכת לפני 10 שנים כי הייתה להם טראומה שם. אז כבר 10 שנים הם מסתכלים על הנקודה ששם הייתה טראומטית בשבילה, ומאז הם כבר לא התקדמו. הם נתארו תקועים כמו נתיב מלח שם, במקום ללכת משם לפה. כל אחד בחיים שלו תקוע באיזה מנגנון שהוא מסתכל בו, ואז הוא גורם למסכים. אתם יודעים מה זה אישה? אישה זה הביטוי, נכון? הביטוי הממשי של הגבר. מסכימים איתי, כן? הגילוי, ההוצאה לפועל. אנחנו מדברים על האישה של מי? של לוט. מה זה לוט בעברית? מסך. ערפל. כלומר, האישה של לוט זה הביטוי של המסך, של הסגירה. אז מה אני כן צריך לעשות? אני צריך לצמצם. כי אם אני לא מצמצם, אני לא יכול לעבור. מה זה יקבו המים אל מקום אחד? מה זה קריאת ים סוף? זה לומר למים, זוזו ימינה, זוזו שמאלה. כלומר, אל תיקחו את כל השטח, תצטמצמו למקום מיוחד, כי אני צריך לעבור. אם אני מבין את זה, אז אני מבין שבעצם המים האלה שאני מדבר עליהם זה התורה. אין מים אל התורה. איך נקראת החוכמה? מי החוכמה. המים של החוכמה, נכון? ים החוכמה. אם אני לא תופס צמצום בתוך כל החוכמה הזאת, אני הולך לאיבוד אפילו בחוכמה. אז אני חייב לעשות צמצום במים האלה. ומה זה הצמצום הזה? תפילה. התפילה עוזרת לי לצמצם, למקד, בתוך ים החוכמה, ולעשות לעצמי דרך לעבור כדי להשיג את החוכמה העליונה הזאת. כלומר, התפילה זה הצמצום של האור וזה הגילוי של האור. כשאני יוצא משיעור תורה ואני מתפלל, אז למרות שבשיעור התורה קיבלתי חידושים גדולים, אבל אם התפילה לא הייתה טובה, החידושים לא הגיעו ממש לעולם הזה. התפילה תאפשר לי לגלות את האור הזה שקיבלתי כאן. זה לא שזה שני דברים נפרדים. זה שני חלקים של דבר אחד. תכף נגיע לזה. הנביא אומר, בישעיה י' א', ומלאה הארץ דעה את השם כמיים לים מחסים. זאת אומרת, אנחנו רואים שהחוכמה הולכת לחסות את העולם כמו מים, נכון? עכשיו, מים זה סכנה. אם אין לי כלי שמאפשר לי לחסות את המים, או לפחות להיות על המים כמו תיבה, מילים, תיבות. אם אין לי מילים, אם אין לי טבע, אני לא יכול להיות על המים הגדולים. לכן אני צריך טבע, או טבעת נוח, או טבעת משה רבנו, זה אותו דבר. כלומר, מה זה טבע? זה טבע כדי לרחף על פני המים של החוכמה. אם אין לי את הטבע הזאת, אם אין לי את המילים, אם אין לי את הבסיס שהוא צמצום, כי מה זה טבעות, מה זה אותיות וצמצומים, אני לעולם לא יכול לקבל את אור החוכמה, כי אני תמיד נשאר בים הגדול ואני לא מוצא את הנקודה שדרכה, דרך שדרכה אני יכול לעבור. הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. כל עוד ואין לי דרך בתוך הים, אז אני תובע חז ושלום בים החוכמה. אז זה צמצום האותיות, זה התיבות, זה הרוח, אלוהים מרחפת על פני המים, לא לתקוח. ככה התחלנו את התורה. לכן התפילה זה חידוש החיים, וזוהי תכלית ממשית, זה לא אמצעי, זה תכלית, יותר מכל שאר הבקשות שהאדם מסתוקק להשיג. כלומר, אני עכשיו מחזיר את עצמנו למדרגה אחרת. אל תחשוב שכשאתה הולך להתפלל וכדי להשיג משהו אחר שהוא לא התפילה, אני כאן אומר לכם הפוך. כשאתה הולך להתפלל, תתפלל להתפלל. זאת אומרת שהתפילה עצמה היא תחליט. אל תחשוב שאתה הולך לבקש משהו אחר. אם אתה הולך לבקש משהו אחר, אז המשהו הזה שפה לידך הוא לא שווה כלום. אין לו משקל בכלל. כי זה לא בשביל זה, זה בשביל המשהו האחר. התפילה היא תכלית בפני עצמה. כי למה? כי בזכותה אני מחדש את החיים. אבל עוד לא הבנו מה זה לחדש את החיים. השיעור ארוך מאוד. אני מקווה שיש לכם כוח להחזיק מעמד. התפילה מחדשת, ממלאה. משלימה את החסרונות שבטבע. הקדוש ברוך הוא ברא עולם עם חסרונות בכוונה. אנחנו צריכים להשלים את העולם הזה. התפילה היא זו שמשלימה את כל מה שחסר בעולם. תשימו לב לאן נגיע בסוף השיעור. העולם הזה מסתיר ומעלים את אור השם, ועל ידי התפילה האור הזה מתגלה מחדש. ולכן עלינו להבין כי התפילה היא תכלית ולא אמצעי. כל פעם שאני פותח את הפה שלי לתפילה, אני בעצם ממלא עוד כלי אחד בעולם הזה שהוא ריק או לפחות שהאור לא מתגלה בו. מה אנחנו שואפים אחרי חידוש כזה? להתפלל כל היום. זה מה שחז"ל היו עושים. והאמת היא שאנחנו מתפללים כל היום. אני לא רק מדבר על מילים שאתה מוציא מהפה. יש מנגנון בתוכנו שהוא מתפלל כל היום, הוא לא מפסיק. הנשמה שלנו מתפללת בלי להפסיק. כל המהות שלה זה תפילה. היא רק מתפללת. אם היה לנו עכשיו מכשיר להקשיב למה הנשמה עושה עכשיו, היא תמיד בתפילה. יש אנשים שמתקרבים לנשמה שלהם. אז מה הם הופכים להיות? תמיד בתפילה. כי הם בדיוק לפי מה שהם בפנים. אבל מי שלא מבין את זה, מתרחק מזהותו הפנימית, אז לפעמים הוא מתפלל, כי צריך. הגיע הזמן. אני לא מדבר על תפילה כזאת. אני מדבר על תפילה אמיתית שהיא בעצם החיים שלנו. הרב קוק אומר שהתפילה היא האידיאל של כל העולמות. כל היש מתגלה כחטיבה אחת. אם אני יודע להתפלל, אם אני מבין מה זה תפילה, אני מגלה את הייחוד. ואשר על כן עלינו להגדיר מחדש את התפילה. זאת הייתה הקדמה, אז אני עכשיו בעזרת השם רוצה לחדש את העניין פה, להגדיר מחדש מה זה תפילה. קודם כל, אי אפשר לברוח ממה שאמרו לנו חז"ל, ועוד מעט נגיע למה שאמרו חז"ל. אז מה זה ההגדרה? עבודה המחדשת את החיים. ככה הגדרתי את זה. כלומר, עבודה של חידוש החיים כל רגע. בלי הפסק. רק באופן כזה נבין כי התיבות היוצאות מפיו של כל מי שמתפלל יש בכוחן לתקן ולהשלים את כל חלקי הבריאה הריקים. למה הם ריקים? מחמת הצמצום. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה הוא צמצם. מה זה צמצם? העלים את האור, אני לא נכנס לכל הפרטים, העלים את האור. התפילה באה ומגלה את האור איפה שהוא נעלם. כלומר, אני רק מוריד את מה שמפריע כדי לראות את האור. אז כל תפילה עושה את זה. כתוב בבראשית רבה, ה-ח, שנקרא הקדוש ברוך הוא בשם ש-ד-י, נכון? על שאמר לעולמו די. כלומר, השלב הראשון זה שהקדוש ברוך הוא אמר די. אז מה זה השלב השני? זה מילוי הכלים, כי די זה כלי. אתם מבינים שדי זה כלי, כי זה צמצום. כשאני אומר עד כאן, אז עשיתי גבול. ברגע שיש לי גבול, יש לי כלי קיבול. אז מה אני עושה עם הכלי הזה? אני צריך למלא אותו. איך אני ממלא אותו? על ידי תפילה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר שין דלת יוד, בזה שהוא אמר שין דלת יוד, הוא עשה כלי, ואני צריך לגלות את האור שנמצא בתוך הכלי הזה. זה נקרא תיקון. התפילה משלימה את העולם. ואם נעמיק ברעיון הזה, נגיע למסקנה שהיא מהווה את הביטוי הברור לשותפותו של האדם במעשה בראשית. כלומר, כשאני מתפלל, אני נהיה שותף. אני מגלה כמה אני שותף לקדוש ברוך הוא. כי בשביל מה הוא ברא את העולם? אשר ברא אלוהים? לעשות. מה זה לעשות? מי עושה? אני. בני האדם עושים. איך אני עושה? על ידי שאני עובד. יש לי עבודה. אתם מכירים הגדרה של תפילה שמזמינה את המילה עבודה? עבודה שבלב. כלומר, יש לנו עבודה. היא לא עבודה סתמית. היא עבודה שבלב והיא נקראת תפילה, ככה אמרו חז"ל. כשאני מתפלל אני עובד. מהי העבודה? אני משלים את כל החסרונות שיש בעולם הזה. הפסוק בבראשית אשר ברא אלוהים לעשות מתייחס לעשייה זו של האדם בתיקון הבריאה ובהשלמתה, ואשר על כן נקראת התפילה בשם עבודה. ומה שנאמר לאדם הראשון אחרי שהוא נח בגן עדן לעובדה ולשומרה. כן? בא ללמדנו שהיה משלים בתפילותיו את מעשה השם ומקיים בזה את חלקו בשותפות. אדם הראשון נמצא בגן עדן והוא נמצא שם בשביל מה? לעובדה ולשומרה. מה זה לעובדה ולשומרה? אמרו לנו חז"ל, לעובדה אלו מצוות עצב, אקטיבי, אני עובד. עכשיו אני הגדרתי שהעבודה הזאת אקטיבית היא דרך התפילה גם. מה זה שומרה? לא תעשה. כלומר, אני נשמר מכל מה שלא שייך. אז לעובדה ולשומרה, אין לי, שאין תורת לכל מצוות עשה, ולכל מצוות לא תעשה, במילה אחת. בשביל מה? הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ושם אותו בגן עדן, כדי שיהיה כל המצוות עשה נעשות על ידו, במילה אחת, כן? הוא עובדה. וכל מצוות לא תעשה, במילה אחרת הוא שומרה. אני שואל אתכם, איזה מצוות יש לאדם הראשון? לעובדה. איפה המצוות עשה של אדם הראשון? יש מצוות עשה של אדם הראשון? יפה, לאכול. מכל עץ הגן, אכול תאכל, הנה מצוות עשה. זה מה שיש לאדם, נגמר הסיפור. מתחיל להיות מאוד מעניין. כל המצוות עשה של אדם הראשון מצטמצמות, מתרכזות במה? באכילה, במצווה אחת, לאכול. וכל מצוות לא תעשה של אדם הראשון ומעץ הדעת טוב הרע, לא תאכל. איזה יופי. אתה אוכל, אתה עושה את כל מצוות עשה שבתורה. אתה לא אוכל, אתה עושה את כל מצוות לא תעשה שבתורה. כלומר, מה זה התיקון האמיתי שלנו פה? לאכול או לא לאכול? זהו. עכשיו, אני לא אומר לאכול, סטי. לאכול זה להפנים. זה להחדיר בתוכי מודעות. ולא לאכול זה לדעת מה אני לא צריך להחדיר בתוכי. שתי מצוות יש לי, כל החיים שלי זה רק שני הדברים האלה. מה אני כן צריך להפנים? ומה אסור לי להכניס בתוכי, נקודה. אם אני מבין את זה, כל הפרטים של כל המצוות שאנחנו מכירים, כולם בתוך שתי המצוות הללו. כלומר, התפילה היא בכלל לא באה לשנות דברים. התפילה היא באה רק לגלות את מה שגנוז בנשמה פנימה. כלומר, להחזיר אותי למה? לטבע האמיתי שלי, לגלות מה אני בפנים. בשביל זה התפילה באה, כן? לא לשכוח את השורש של המילה תפילה. זה מנסון קשר. תפילה של ראש, תפילה של יד. שניהם ביחד תפילים. כלומר, תפילה של ראש, קשר של ראש. תפילה של יד, קשר של יד. קשר של ראש, מחשבה. קשר של יד, מעשה. זה רק קשרים. התפילה היא קשר. יוצאת לי התפילה, ממשיכה את חידוש החיים אל תוך ההוויה כולה. כמה שאני מתפעל יותר טוב, מה אני עושה? אני רק מביא יותר ויותר חיים. כי הרי אמרתי שהתפילה היא חיים, היא גילוי חיים. אולם, אז מאיפה זה בא? הרי התפילה היא בכל זאת חלק מדבר גדול. היא לא הכל, אלא היא חלק מהגדול הזה, מהכלל הזה, מהחיים. מה זה החיים? מה זה החיים? מי מחיה את האדם? שלמה המלך אומר לנו, נכון? החוכמה תחיית. אם אין חוכמה, אין חיים. חיים זה לא רק לחיות וללכת ברחוב. חיים אמיתיים זה חוכמה. החוכמה תחיית בעליה. האדם שלו מגלה את החוכמה הזאת בחיים שלו, הוא לא נקרא חי. הוא אולי חי, נראה כחי, אבל זה לא נכון. הוא צריך כמה שיותר לחזור לחוכמה האלוהית הזאת, ואז הוא קם לתחייה. כלומר, תחיית המתים זה לא רק מתים שקמים מגבעת שאול, מהקבר. תחיית המתים זה גילוי חוכמת השם. זה נקרא תחיית המתים. ומלאה הארץ דעה את השם כמיים לים מחסים, זה תחיית המתים. כשעם ישראל מבין מה הוא עושה בחיים, והוא לוקח את כל האמצעים כדי לעזור לו לעשות את העבודה הזאת, למשל לבוא לגור בארץ ישראל, אז אדם חי. הוא חוזר יותר ויותר לחיים. מה אומר דוד המלך? ואני תפילה. ואני תפילה. לא ואני, ויש לי עוד משהו, איזה תפילה. אני תפילה. כל כולי הופך להיות תפילה, זאת אומרת, גילוי של חיים. לכן דוד מלך ישראל חי. זה קיים. יוצא כי התפילה ממשיכה את חידוש החיים לתוך ההוויה כולה. אולם צריכים אנו להבין מהי עצמות החיים. מאיפה זה בא? הנמשכת מאיתו התברך אל תוך ההוויה כדי לחדש אותה. ונראה לומר שמדבר על התורה. זה נקרא חוכמת השם, זה התורה. ואם אמנם נשלמים כל החסרונות של הבריאה כפי שכתבנו לאל, הרי שהדבר מתאפשר, רק על ידי האור האלוהי שהוא אור התורה, כי אור זה משפיע את עצמות החיים ממש אל כל ההוויה. כמו שאמרו חז"ל באבות, גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה. אז אני לא מבין, אמרתי לכם שהתפילה היא החיים, עכשיו אני אומר לכם שזה התורה. אני רוצה לכוון שבעצם אנחנו מדברים על דבר אחד. זה דבר אחד, אז מה כן? בדבר האחד הזה יש שני שלבים, פשוט מאוד. שלב אחד שהוא עדיין בפוטנציאל, ושלב אחד שהוא מתחיל להתגלות. זהו. השלב שהוא בפוטנציאל נקרא תורה. השלב שמתחיל להתגלות נקרא תפילה. אבל אל תפריד ביניהם, תיזהר. זה דבר אחד. לפי זה יוצא, כי פעולת התורה היא להאיר את הדרך עבור התפילה. כלומר, יש פעולה משותפת פה, משולבת, בין שני דברים של דבר אחד. ולכוון אותה שתהיה בדרך הישר. לכן, אם היה מתפלל עומד בחוץ לארץ, על ידי אור התורה יכוון תפילתו לארץ ישראל, ומשם לירושלים, ולבית המקדש, ולקודש הקודשים, כמו שכתוב במלאכים, והתפללו אליך דרך ארצם. כלומר, מאיפה אפשר להתפלל? כשלתפילה יש כיוון. עוד פעם, אני לא מדבר רק על כיוון פיזי. כלומר, לא רק בגלל שאני מסתובב לכיוון ארץ ישראל, אם אני במטוס ואני לא יודע איפה אני נמצא, זה לא חשוב. הייתה שאני מכוון, זאת אומרת שאני נותן כיוון לגילוי הזה שיש לי בפנים. כלומר, אני צריך לדעת מה זה ארץ ישראל, כי לשם אני צריך להגיע עם התפילה שלי. אני צריך לדעת מה זה ירושלים. אני צריך לדעת מה זה הר הבית, מה זה קודש הקודשים, כל זה בכוונה שאני מתפלל לשם. עוד פעם, לא פיזי. כלומר, אני צריך לדעת שיש עולמות, שיש עולם הבריאה, שיש עולם היצירה, שיש עולם העשייה, וכל העולמות האלה מובילים אותי לעולם עליון יותר, שהוא נקרא עולם האצילות. אז חז"ל אומרים לנו לעשות שלושה צעדים אחורה, שלושה צעדים קדימה, לפני התפילה. למה? זה לא התעמלות קרקע. זה לדעת שאני יוצא משלוש מדרגות, משלושה עולמות, ונכנס דרך שלושה עולמות עד שאני מגיע לעולם העליון. יש כאן כניסה, תהליך, אני הולך, גם בעמידה, אני הולך. תשימו לב, פרדוקס. אני באמצע העמידה ואני לא מפסיק ללכת בתוך העמידה הזאת, כי אני לא זז. אני עומד. אבל העמידה הזאת היא הליכה אמיתית, פנימית. כי התפילה צריכה כיוון. כדי לעלות כראוי אל מקומה, לפעול פעולותיה, ומקום העלייה מן העולם הזה לשמיים הוא ארץ ישראל, כמובן. משם יש לעלייה מרקיע לרקיע ומעולם לעולם שתגיע למקומה. ארץ ישראל היא מקום חיבור העולמות, בבחינת היסוד הקושר בין החלקים. בניקוד זה נקרא שורוק, מלפום. עוד מעט נבין את הציור הזה, בעזרת השם. אבל למרות שהבנתי, למרות שאני עושה עכשיו עבודה, אני צריך כיוון. על כן צריכים להאיר את הדרך בפני התפילה, וזה נעשה על ידי אור התורה. יש לי פנס פנימי, בתוך התפילה, שזה התורה. התורה מאירה את תפילתי, זה שני חלקים של דבר אחד, כי עניין התורה הוא להורות. כן, מה זה תורה? מלשון אני מורה את הדרך. למי אתה מורה את הדרך? לתפילה, לגילוי, לגילוי החיים. כמו שכתוב בשמות י"ח, להורות להם את הדרך אשר ילכו. אז יש לך שאלה. אתה אומר לי שהתפילה היא בעצם לעלות. אני שואל אתכם, האם התפילה היא ממטה למעלה או ממעלה למטה? אם היינו צריכים לתת כיוון לתפילה, האם זה ממטה למעלה או ממעלה למטה? מה אתם חושבים? ממעלה למטה? ממטה למעלה, יש כבר מחלוקת. ברוך השם, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. האמת, אנחנו קוראים לזה עלייה. כן? כי אנחנו עולים, עליית התפילות. כן, עכשיו אמרנו מרקיע לרקיע וכו'. כי למה? למה אנחנו קוראים לזה עולים? זה כאילו שאנחנו הולכים אל תוך עצמנו פנימה ודולים משם, מהבאר העמוקה. אז כשאני דולה, אני בעצם מושך כלפי מעלה, אני מרים את מה שהיה גנוז בפנים ומוציא אותו. אז זה נקרא עלייה. כלומר, אני מעלה ומוציא את ההרגשות, את העדינות שלי. כל מה שיש בתוכי, מכוח לפועל. ולכן אני עולה, זה נקרא עלייה. כמה שאני דולה יותר, הולך וסועב יותר, אני נקרא עולה יותר. כמובן אני מתעדן, הרעיון שלי מתעדן, אני צריך שילוב של רצון, אני צריך שילוב של מזג, אני צריך שילוב של תכונה, אני צריך שילוב של תולדה. הרבה דברים שאני לא יכול להסביר היום כי הם עמוקים מאוד. כל זה בדרך שלי לעלות למעלה, למעלה, למעלה. אבל במילים פשוטות. מה עושה התפילה? אם היא ממטה למעלה, היא פשוט מעוררת, ממטה למעלה זה כמו אש, שמעוררת את התורה. כלומר, אם התפילה היא ממטה למעלה, אז התורה היא ממעלה למטה. מה זאת אומרת שהתפילה היא ממטה למעלה? זאת אומרת שעל ידי התפילה, מה אני עושה? איך אני מעלה? מה זאת אומרת לעלות? לעלות זה במילה פשוטה בעברית להתגעגע. להתגעגע. אם אני מתגעגע למשהו, אני שולח אנרגיה שבעצם תעורר את התשובה. כלומר, התפילה, מה היא עושה? היא מעלה געגועים ותשוקה למי? לתורה. והתורה מה עושה? מחזירה אור לתפילה. כלומר, חיים. אתם מבינים למה הדבר דומה פה? אני לאט לאט מוביל אתכם לאיזשהו שילוב פה. למה זה דומה? אנחנו מדברים פה על זוגיות. זה זכר ונקבה. האישה מעוררת את הבעל והבעל מספיע לאישה. התפילה מעוררת והתורה נותנת חזרה. בקבלה אנחנו אומרים שהאור החוזר, כלומר האור שבא ממטה למעלה, הוא כלי לאור הישר. כמה שאתה מסתוקף, כמה שאתה רוצה, כמה שאתה מגלה התגעגעות, געגועים, אתה בעצם שואב יותר ממעלה למטה. אז עכשיו אני חוזר על השאלה, התפילה היא ממטה למעלה או ממעלה למטה? היא בעצם שניהם. אנחנו אומרים שאנחנו בעצם עולים, אבל אנחנו גורמים שמשהו ירד. אז אותו דבר. זה נקרא עלייה שאני רואה. לפעמים אתה ברכב, ואתה רואה רכב שלידך שהולך אחורנית. אתה חושב שאתה מתקדם, אתה לוחץ על הבלמים. או הפוך, אתה רואה שהוא מתקדם, אתה חושב שאתה הולך אחורה. אתה עוד פעם לוחץ. למה? כי אתה יכול לראות מזוויות שונות. או זה נקרא עלייה, או זה ירידה, אבל זה אנחנו מדברים על אותו דבר. בעברית זה רעיון נחמד. רק בלשון הקודש, רק בעברית, כן? האישה היא הנקבה של האיש. אין דבר כזה בלשונות אחרים, נכון? אף פעם לא ראינו, אם מישהו מכיר כל לשון שיש לנו למשל איש, אישה, תגידו לי באיזה שפה בעולם, אין דבר כזה, אין. למה? כי אצל כל אומות העולם, האיש והאישה, כל אחד הוא מציאות בפני עצמה. כלומר, האיש יכול להיות לבד, ולא צריך אותה. והיא לא יכולה, היא צריכה, לא צריכה אותו בכלל. לכן הוא קוראים לו מן והיא וומן, זה משהו אחר. אום, פאם, שמות אחרים, לא קשור בכלל. בעברית זה לא אותו דבר. אנחנו אומרים שהוא זה האיש והיא רק המשך ממנו. אישה. מעניין מאוד. כלומר, אצלנו אי אפשר לחיות בלעדה ובלעדיו. אי אפשר בלי החיבור האחד הזה, אתה עדיין לא שלם. זה בדיוק העניין הזה. תורה ותפילה זה זוגיות. זה מדרגה של חתונה. אם יש לי רק תורה, תחשבו טוב 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 מה קורה לכם. זה עכשיו מבחן של כל אחד, אף אחד לא יגיד לשני. אם אתם חזקים בתורה ולא מספיק בתפילה, זאת אומרת שאתם רק פוטנציאל. יש לכם הרבה בראש, אבל תכלס אתם לא יודעים לעשות. ואם אתם חזקים בתפילה ולא מספיק בתורה, אז אתם רק פה בעולם הזה, אבל אתם לא מבינים איפה זה מגיע ממש. אז אתם צריכים לאזן, אנחנו צריכים לאזן בין התפילה לבין התורה, כדי להבין שזה בעצם בית. יוצא איפה? כי תפקיד התפילה הוא להמשיך את אור התורה. זה התפקיד של התפילה. כמו שהאישה ממשיכה ומגלה את בעלה, ככה התפילה מגלה את בעלה. והבעל של התפילה זה התורה, זה אור התורה. כלומר, להמשיך את החיים דרך צינורותיה שלה, של התפילה, ונתיבותיה של התפילה, עד שיגיעו לעולם הזה ממש. זכר ונקבה ברא אותם, ויקרא שמם אדם. ולא בכדי נקראת תפילת 18. למה היא נקראת 18? כי יש כאן רמז ברור לבחינת החיים. ו-18 זה חי. תגידו לי, אם נספור אנחנו נגלה שיש 19. אבל יש ברכה אחת היא תוספת שמה. איזה? למשלים ולמילים אל תהיו תקווה. היא מחוץ למערכת, היא באה בשלב מאוחר יותר, זה גם סוד בפני עצמו, כן? שמואל הקטן. זאת אומרת, כמה ברכות אמצעיות יש לי? שם העיקר? 12. יש לי 3 בהתחלה ו3 בסוף ו12 באמצע. מה זה 12? כל השבטים. כלומר, החיבור העיקרי הוא 12 באמצע. אז יש כאן רמז ברור לבחינת החיים שהיא מובילה ומגלה. לכן היא נקראת תפילת 18. וכתן שהתורה נתונה מן השמיים, כך כל חידוש בה אינו אלא הופעה שמיימית נבואית מכוח הספקלריית נבואתו של משה רבנו עליו השלום. עכשיו שגילינו שהשורש זה האור של התורה, מאיפה אני מקבל את זה? אני חייב נביא. אז מי מביא לי את הכוח הזה ממעלה למטה, מי מגלה לי את זה? משה רבנו. תפילה למשה. איש האלוהים. תשימו לב, תפילה למשה. כאילו שמשה הוא בעצם הצינור שמביא את האור מלמעלה לכאן, לא כאילו. מי נתן לנו את התורה? הקדוש ברוך הוא, דרך מי? משה. עכשיו לפי המנגנון שבניתי, מה זה משה? תפילה. שמגלה את התורה. התורה היא שמיימית, ומשה רבינו כדי לגלות, מה הוא עושה? הוא עולה. התפילה עולה, אבל מה הוא עושה בעצם? הוא מוריד. אז משה זה הכוח שמאפשר לי לגלות את האור כי משם הוא בא. אמרנו שהחוכמה נקראת מים. למה קוראים לו משה? כי מן המים מסיחיהו. זאת אומרת, מה זה משה רבנו? זה משיכת החוכמה העליונה, האור של התורה, דרך הצינור שהוא נקרא תפילה בעצם. כל כולו משה רבנו זה תפילה אחת גדולה. אמנם, ללא דעת, לא הייתה אותה הופעה מתגלית בשלמות בעולם. בשביל לגלות את זה צריך דעת, צריך אדם שיודע לעשות חיבורים. כן? מעניין גם כן חידוש בעברית. רק בעברית, לדעת, לשני דברים. להתחבר וגם לדעת. אין דבר כזה בשפה אחרת. מעניין מאוד. לפי מאמר חז"ל, יגעת ומצאת תאמין. מה זה יגעת? אני רוצה עכשיו לתרגם את הכל לתפילה ותורה. תפילה ותורה. מה זה יגעת? תפילה. ומצאת תורה. תאמין. אמונה. כלומר, אם אתה עושה עבודה ממטה למעלה, שזה תפילה, ומצאת, כי זה המנגנון, תאמין, כי זה ממעלה למטה. לומר לך, ורק בעקבות היגיעה זוכה האדם לגילוי הופעת החיים בשלמות. כך אומר הרב חרלף במי מרום על התפילה. כלומר, היגיעה, מה זה? זה ההשתוקקות שלי. זה ידעת. אני נכנס לבית ואני לא יכול לישון כי אני רוצה עוד ועוד ועוד ועוד. אני משתוקק. אני מעלה עדים. אני מתגעגע. אני עושה את העבודה של האור החוזר. ואז אני עושה את עצמי כלי, כמו שהאישה היא כלי, לאור הישר שממלא את הכלי. כמה שאני מתפלל, כמה שאני הופך כלי יותר גדול למעלה גילוי יותר ויותר של חוכמה. כלומר, בזכות התפילה שלי, התורה שלי מתגלה. אז אולי תחזרו ותגידו לי, אז נו, זה אמצעי? אמרת לי שזה לא אמצעי בהתחלה. זה לא אמצעי, זה אותו דבר, השיעום בשני שלבים. יש התפתחות, כשהוא גרעין הוא עדיין אור התורה, וכשהגרעין הזה מתחיל לזרום, אז הוא הופך להיות תפילה. הנה. כשהוא נקודה הוא עדיין חוכמה, כשהנקודה הזאת מתחילה להתפשט, היא הופכת להיות תפילה. איך קוראים לסימן הזה בעברית? מלפום. שמעתם את המילה הזאת? מלפום. מה זה מלפום בארמית? מלא פומה. פומה זה פה. כלומר, הפה המלא. מה זה תפילה? רוח ממללה. שהפה שלי מלא מהגילוי שיש לי במוח, מהאלוה שחודר בי, אז הפה שלי מלא. יש לנו תפילה שאנחנו אומרים, ואילו פינו מלא תפילה. קיים. אתם מבינים עכשיו את כל החיבורים? הפה שלי מלא ממה? מהים. מה זה הים? חוכמה, תורה. הפה שלי הופך להיות גילוי כלי לתורה. אילו פינו מלא תפילה קיים. קיים. חוכמה, ים החוכמה. אין, אנחנו מספיקים להודות. כלומר, זה כל כך גדול שרק מה שקלטתי בפה שלי הקטן זה מה שאני יכול לגלות. אבל יש הרבה, יש מלא. אבל אני לא יכול לקלוט הכל. אז החלק שאני קולט מהתורה זה רק החלק שאני יכול להכניס לפה שלי. תשימו לי, ואמרתי לכם שכל המצוות עשה מתרכזות באחת. כמה אתה? בולע. כלומר, רק מה שאני יכול לאכול בפה המסומצם שלי, במילים שלי, זה מה שאני מגלה מהתורה. מה שלא יוצא מהפה בעצם, לא מתגלה. ולכן אומרים לנו חז"ל בשולחן ערוך שצריך ללמוד תורה בכל רם, כדי להוציא את המילים מהפה. וכשאני מתפלל, אני גם כן צריך לעשות חיתוך מילים ואותיות, אפילו שאני לא שומע, אבל אני צריך לעשות את החיתוך. בשביל מה? כי הכל תלוי במה שאני מביא אל תוך הפה שלי, שהוא החלק הנוקבי, שהוא מגלה את החלק הזכר. ואם תשאל, איך ייתכן שיש אשר אינם מרגישים בלימודם לקדושת התורה, ובכל זאת מגלים בחידושים? יש אנשים שהם לא מגלים את כל מה שאנחנו אומרים, ויש להם חידושים בתורה. דע לך שאין אלה אלא בחינת חוקרים בתורה. וכל מה שמקבלים הוא מן הישן, אשר כבר התגלה אצל החכמים האמיתיים. זה כבר ירד אצל מישהו אחר. מי שקלט את הסידור, זה היה החכם הגדול. אתה רק מקבל מן הישן. ואחריהם באו אלה וקלטו את הסידור מן האוויר. אבל לחדש חידושים שירדו זה עתה מן השמיים, לזה אינם זוכים, כי אם אלה שלומדים באמת. אתה לא יכול לגלות חידוש בתורה אם אתה לא לומד באמת. מה אתה עושה כל החיים שלך? תחזור כמו תוכי על שיעורים ששמעת. אבל אתה לא מבין, אתה לא חי את זה. אתה רק יודע להגיד מה ששמעת או בקלטת או ברדיו או בזה, כי זה לא התורה שלך, זה התורה שלו. אז מה זה התורה שלי? התורה שלי זה כשאני שומע משהו מהתורה שלו, אני צריך לתרגם אותה למציאות שלי. אני, יואל. אם לא, אז זה הוא. זה לא אני, אין לי מקום. האנשים הגדולים בעם ישראל זה אלה שמחדשים בתורה. שלא פוחדים. שלא פוחדים לחדש חידושי תורה, כמובן בכוונה לאמת. רבי שמעון בר יוחאי הוא חדשן גדול. זה אדם שהיה הולך במערות. משה רבנו הוא חידוש אחד גדול. רק לא מבינים את המחדשים בהתחלה. 80% לא שמעו את החידושים של משה רבנו. 80%! אם משה רבנו היה רואה 100 אנשים ברחוב ואומר להם יש סיור עכשיו, רק 20 היו בהם. למה? כי הוא לא דומה למה שהם רגילים לראות. הוא מלובש כמו מצרי. איש מצרי הצילנו מיד הרועלים. הוא לא נכנס למגירה שלך. אתה לא תופס, הוא לא דומה למה שאמרו לך שצריך להיות דומה הרב. מעניין, אנחנו קוראים לו משה רבנו. ולמה הוא דומה? בכלל לא דומה לרב. עובדה, 80% לא הקשיבו לו, בכלל לא היו הולכים לשיעורים שלו. איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות דבר כזה? חיצוניות. רק על ידי לימוד מעמיק ושלם, כלומר לימוד פנימי, שנדרש בדור שלנו. אנחנו חייבים בדור שלנו את הלימוד הפנימי הזה. מתדפקים במקור החיים וזוכים לעדן, לעדן את נפשם. כן? עדן זה מלשון עדינות. מה יש בגן עדן? הכל עדין. הכל זורם. לכן זה נקרא עדן. האדם הופך להיות עדין. עד כדי השגת ההרגשים המתבקשים לצורך שמיעת העניין האלוהי. אני מתרגל. כדי לשמוע את העניין האלוהי בחיים שלי, אני צריך להתעדן. אני צריך להיות יותר רגיש. כדי להיות יותר רגיש, אני צריך להיות יותר מוסרי. אז אני הופך להיות רגיש לכל זוזה קטנה, ואני שומע את כל הסידורים האלוהים שיש כאן בעולם, שאני שומע והוא לא שומע. למה? ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. אבל לאלה שלא רצו, לא היה אור. 80% מתו במכת חושך. לא ראו כלום. בזמן שאח שלו ראה. למה? זה רואה וזה לא רואה. איך זה מגיע הדבר כזה? מי שמתעדן, רואה ושומע. הוא הופך להיות רגיש, הוא מרגיש את כל מה שהולך כאן. מי שלא מתעדן, הוא לא שומע כלום. הוא גס. אז הוא מת במכת חושך, חז ושלום. מה זה מתעדן? זה להיות מסוגל לראות שאני לא לבד. כלומר, לראות שיש מישהו אחר. שיש עוד אחד. יש אחד מולי, יש אחד מידי, אחי. מה כתוב על המצרים במכת חושך?
לא ראו
איש את אחיו. זה מכת חושך. שאתה לא מסוגל לראות את אחיך. שאתה לא מסוגל לראות אם הוא סובל. שאתה לא מתקשר אליו ואומר לו אני מתפלל בשבילך. זה מכת חושך, רבותיי, זה לא סיפורים של ילדים קטנים מצרים. אנחנו מדברים על החיים שלנו עכשיו פה. אז מה זה תפילה? תפילה זה חיפוש, אני מחפש כל רגע את התדר שמסדר את העניין האלוהי. וכשאני תופס אותו, אל תזוז לי שם, ב-91 FM. כן, 91 זה כאילו שם הוויה ושם הגנוז. אם תפסת את התדר הזה, אל תזוז לי שם. זה התפילה. התפילה מחפשת כל הזמן את התדר. יש אנשים, הם נועדים וכל הזמן היה אצלם ברדיו. ככה אתה צריך להיות בחיים שלך. כל תפילה לחפש את התדר כדי לשמוע את הסידור האלוהי. על זה אמר שלמה המלך עליו השלום במשלי כפחת. מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. תשימו לב איזה חוכמה יש לשלמה המלך. הוא שם לנו את שניהם בפסוק אחד. מי שמסיר אוזנו משמוע תורה, כלומר האוזניים שלו כבר לא שומעות את התורה, אז גם תפילתו תועבה, כי מה הוא מושך? שום דבר. הוא כבר לא שומע תורה. אז הם עלים שוח. כלומר, אם אין גבר, אין אישה שתגלה, היא אין לה מה לגלות. ככל שתהיה הרגשת הקדושה בתורה גדולה יותר אצל האדם, כלומר התורה היא חשובה, אני צריך להרגיש את התורה, לחיות אותה, כך באותה מידה יגדל אצלו כוח התפילה היוצרת והמחדשת. זה הולך ביחד, איש ואישה, לא לשכוח. התורה שלך והתפילה שלך זה איש ואישה. ואם נסייר כיוון לתפילה, הרי שהוא ממעלה למטה, למרות מה שאמרנו מקודם. כי זה בעצם אותו דבר. הכל הולך ממעלה למטה. רק אני, כדי שזה יגיע ממעלה למטה, אני עושה פעולה הפוכה, שהיא ממטה למעלה כביכול. כמובן אנחנו לא זזים, הכל כאן בעולם הזה. לא עולים לשום מקום. כיוון שהשפע יורד ומתפשט דרך צינורותיה וממלא את כל חסרונות העולם, אם בענייני רפואה ואם בענייני גאולה. כלומר, כשאני מתפלל על רפואה, מה אני עושה בעצם? אני מושך מהתפילה, שזה האישה, את הרפואה שנמצאת בחוכמה האלוהית, וכשהיא יורדת, אז היא מתפשטת דרכי, דרך המילים שלי, את כל מי שאני חושב עליו. וכל מי שאחרי שיצאה ממני היא עוברת וזורמת לעולם, ממלאה את כל החסרים. מה זה מחלה? זה חסרונות. חסרונות של אור במקום מיוחד. אז פשוט אמרנו שהתפילה היא ממלאה את החסרונות. אז כשאתה מתפלל אתה ממלא את החסרון. אם בענייני גאולה ובניין האומה כמובן. אז התפילה היא כמו עץ. עץ, לא חשוב איך תדליקו, הפוך או ישר, תמיד זה עולה. נכון? אתם יודעים שלפי הכוונות, כשאנחנו אומרים, השם שפתיי תפתח בעמידה, אנחנו צריכים לראות מול העיניים סיור. איזה סיור? מנורה. כל פעם שאתם מתחילים את העמידה, השם שפתיי תפתח ופרי יגיד תהילתך, צריכים לדמיין מנורה, לנצח במנורה. מנורה, כמה זה בגמטריה? 40 ועוד 50, 90, 290, 301. מה זה 301? S. מנורה זה S, אותו דבר. אני מעלה S. אבל על ידי התרחקות מן המקום, כל מה שמתפשט ומתגלה, מעובד ותקרי. ולכן, צריך האדם להתאמץ בלימוד התורה כדי לפתח את חושיו. מה זה לימוד התורה? אתם חושבים שאנחנו מביאים דברים שלא היו? הכל יש לו כבר. מה, אנחנו ממציאים משהו? יש מאין? אז מה אני עושה כשאני לומד תורה? מה אני עושה כשאני מתפלל? אני פשוט מפתח את החושים שלי כדי לשמוע מה שכבר קיים. ומי ששומע יותר, כנראה שהוא עושה עבודה רצינית יותר. זהו. הוא קנה רמקולים טובים, הוא קולט את השידור כמו שצריך, יש לו אנטנה טובה, אבל זה אותו שידור לי ולך, לכולם. אבל יש ששומעים יותר טוב מאחרים, כי העבודה שלהם יותר רצינית. לשמוע ולאזן את אישיותו. כי רק האיזון יאפשר לו לגלות את האחדות הכוללת. כן, אני לא יכול לפתח כל מילה כי השיעור לא ייגמר, כי כתבתי כל כך בריכוז שצריך לפתח כל שורה, וזה אחר כך כבד מאוד. אבל כל מילה, כן, זה שיעור שלם. האחדות הכוללת. כן, האחדות הכוללת, ספר אחד שלם של הרב סוקרמן שליטה. האחדות הכוללת. רק להבין מה זה אומר, כן, צריך ספר שלם. המתפשטת דרך כל פרטי הבריאה. כלומר, הכלל הגדול שמתפשט ומתגלה דרך הפרטים. לכן שמה ישראל הוא שלב הכרחי להשגת הבחינה העליונה המופיעה בהמשך הפסוק, השם אלוהינו השם אחד. שמתם לב? אנחנו אומרים את זה כל יום, נכון? שמה ישראל, השם אלוהינו השם אחד. תעמיד. מה זה שמה ישראל, השם אלוהינו השם אחד? שמה ישראל. אם אני מסוגל לשמוע את החבר שלי, ישראל, אז השם אלוהינו השם אחד. אם אני לא מסוגל לשמוע את ישראל, אז מה זה השם אחד? אני שואל אתכם שאלה. יש לימוד חז"ל שאומר לנו אין מלך בלא עם, נכון? מה זה אין מלך בלא עם? למי מתכוונים? לקדוש ברוך הוא. אין מלכות בלי תהיה עם. כל עוד ואני לא מגלה את העם, אני לא יכול לגלות מלכות. הקדוש ברוך הוא לא מתגלה בעולם. תתקן עולם במלכות שדי. איך מתקנים את זה? עם ישראל. כלומר, שמע ישראל, אם אני לא שומע קודם כל, אם אין לי שמיעה מחודדת, אז אני לא יכול להגיע להשם אלוהינו השם אחד. השמיעה הפנימית מעניקה לאדם אחיזה באור האלוהי. כמה שאני שומע יותר פנימה, יש לי אחיזה יותר באור. תשימו לב, הנקודה והקו פה הם קרובים. מאוד קרובים. על ידי הלבשת האור בתוך המציאות. אז אני חייב להביא את האור, היוד, בתוך דרך הוו. אתם ראיתם פעם יוד שנכנסת בתוך וו? מה? לא. מה זה יוד שנכנסת בתוך וו? איפה ראינו יוד שנכנסת בתוך וב. אני אתן לכם רמז. רמז. הגמטריה סיביות כמה זה? 10. ראיתם פעם 10 שנכנסים בתוך 6? איפה? לוחות הברית. לוחות הברית הם 6 על 6. 6 ספחים על 6 ספחים. וכמה מערות יש בפנים? כמה דיברות? 10 הדיברות. הנה בדיוק, בעשרה מאמרות נברא העולם, ובכמה ימים זה מתגלה? תפתח ועוד השביל שמגלה את כולם. זה אותו דבר, אני רק מדבר על דבר אחד פה. כלומר, יש לנו נושא אחד. תורה ותפילה, זה אותו נושא. רק אחד הוא ממטה למעלה, והשני ממעלה למטה. והמסיר אוזנו משמוע תורה, מאבד את העדינות והמוסר הנחוצים למילוי החסרונות, אז הוא כבר לא ממלא את החיסרון, הוא לא יודע איך למלא את החיסרון. ומזה לאינו מרגיש את חום האהבה שהקדוש ברוך הוא משפיע לכל אחד ואחד מישראל. איך אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא? בלשון נוכח, ברוך אתה, מה, אין לו מה לעשות לקדוש ברוך הוא, בורא העולם, אין סוף, ברוך הוא, מתעסק רק איתך, עכשיו אתה מדבר איתו? אתה מבין איזה ברכה זה? אתה מבין איך אין סוף יכול להיכנס לפרטים ולהציב לקול שלך? רק לדעת דבר כזה, היית צריך לראות לפני שאתה מתפלל. הרמב״ם שהיה אומר, השם שפתי תזכח היה מתעלף. כתוב שהיה 20 דקות לפני שהיה מתחיל את העמידה, 20 דקות, חצי שעה, שהיו מרימים אותו, היה מתעלף. ואנחנו אומרים, השם שפתי תזכח, ואני אגיד לזה, רואו קודם, אתה לא מאמין למה שאתה אומר. תקשיב למה שאתה אומר. והוא נמנע בין הנפגעים מערכתו של עמלק, חז ושלום, אדם שאין איבד את הרגש הזה, אז הוא כבר הולך לעמלק. מה זה עמלק? אשר קרחה בדרך. מה זה קרחה בדרך? מה זה עושה? תשימו לב, איפה הוא מסכיף? למי ש... שהולך. למי שהולך. אז מה זה קרחה בדרך? מה הוא גורם לך? להפסיק ללכת, להיות כפור.
קרח.
אתה לא רוצה להמשיך, אין לך כוח עוד להמשיך. זה המלאק חז ושלום, זה ספק, זה פוסק, זה אותם אותיות. הוא אומר לך, תפסיק. איך אתה מפסיק? אתה הופך להיות נציב מלח. והוא אומר, ניצחתי אותך. אנחנו לא צריכים להפסיק ללכת. השונה משנתו, מי שלומד משנה, הוא פוסק. ואומר, מה נאה אילן זה, הרי זה מתחייב בנפשו, אומר את המשנה. חייב מיטה. מי שלומד תורה, ופתאום הוא עוצר ואומר, וואי, איזה יופי, השקדיה פורחת, ושמש לה זורחת. ציפורים, וכו' וכו'. למה? אסור? כן, אסור. אתה יודע למה? כי אתה צריך להמשיך, והיה צריך להיות חלק מהשיעור שלך. אתה לא צריך להפסיק מהלימוד כדי לראות את זה. אתה לא מבין שהכל זה לימוד אחד. זאת הבעיה שלנו. אני מפסיק ללמוד, ואחרי זה אני מתעסק במשהו אחר. לא. אני אף פעם לא מפסיק ללמוד, ואף פעם לא מפסיק להתפלל. כל החיים שלי זה זה. אין משהו אחר. מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. אם אין לו שמיעה והבנה במהות של התפילה, עד כדי שכך שהיא נתפסת אצלו כאמצעי בלבד, הרי שהוא תועבה, מתבלבל, כן, תועה בתו זאת אומרת ללכת לאיבוד, בתת זה טעות, יש את שניים בעברית, כן, למי שקצת לא מבין, כן, יש תועה, הולך לאיבוד, זה עם תו, זה טעות, זה עם תת. התפילה היא אור התורה ממש, אלא שהתפילה היא שלב ההתפשטות, תשימו לב. התפילה היא אור התורה, אנחנו מדברים על אותו דבר. רק מה זה תפילה? זה השלב השני שזה קצת מתחיל להתפשט.
איש ואישה זה דבר אחד, השאישה זה חלק שכבר מגלה. זהו, אבל זה אותו דבר. עובדה בעברית, אמרתי לכם מקודם, זה רק המשכיות אישה. זה אותו איש, רק עם ה' בסוף, רק עם גילוי. אז התפילה היא שלב ההתפשטות של התורה בחיים. סוד זה דומה לבחינת אות, האות י' המתפשט דרך הצינור המתבטא באות ו'. הנה. וזהו סוד הלוחות שהיו שישה טפחים על שישה טפחים, כן ו', וי' דיברות המחיות אותם. מה זה סבירת הלוחות? שמפרידים את התורה מהתפילה. אז הדיברות יוצאות ונשאר הלוח התפילה בלי כלום. אז משה דבר לא יכול להחזיק את זה, הוא נופל. אז הכל נשבר. אתם מבינים? זה כל כך פשוט, זה כל כך עמוק. הדברים הכי פשוטים הם הכי עמוקים. זהו היחס בין השבת ושאר ימות השנה, אותו דבר. שבת זה כל האור הזה, וכל השאר זה רק גילוי של האור הזה. בחינת מלאפום, נקודה וקו. נקודה וקו. זה שיעור שלם, רק נקודה וקו. אם כן, התפילה מאמנת, מאשרת את אור התורה. כן, לאמן זה אותי להוציא לפועל. היא מפתחת את הניצות הבראשיתי הגנוי, סודיות, ומאפשרת את השתלשלותו וגידולו מן המוח אל הלב ואל הפה דרך האות ו'. כלומר, הדברים מתחילים במקום שאני לא יודע איפה הוא, זה נקודה, ולאט לאט זה עובר ועובר 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 ונכנס לי דרך הפה ובלב, עבודה שבלב. זה סוד התשובה, נכון? מה זה תשובה? כן, זה משחק מילים, זה אמת. אבל מה זה תשובה? איפה התורה אומרת לנו שאנחנו עושים תשובה? והיה היום, והשבות אל לבביך. זה תשובה. כשהמוח שלך מתורגם והופך להיות לב. אם המוח שלך יודע להתממש בלב, אתה מחמם עם הלב את הקור שיש במוח, אתה בתהליך של תשובה. אם אתה מפריד בין המוח לבין הלב, יש לך בעיה. התפילה מוציאה מן הכוח אל הפועל את נקודת החוכמה והופכת את הכיפאון שבשורש לחום ותנועה. זוהי הבחינה והשבות על לבביך. תוד התשובה שהיא כאמור התפשטות החוכמה במידות, דהיינו בחיים. לכן נאמר בעניין התפילה ותענית ב' על הפסוק ולעובדו בכל לבבכם, כך אומרת הגמרא בתענית, איזוהי עבודה שהיא בלב, הווה אומר זאת תפילה. עבודה שבלב היא עבודה שבלב. מה זה בלב? בלמד בית הנתיבות. אתם רואים שמה זה, מה זה תורה? מה זה תפילה? מה זה תפילה? זה נתיבות. נתיבות של מי? של החוכמה. זה אותו עניין, זה בדיוק אותו דבר. אני מדבר רק על דבר אחד, יש לי חוכמה, וכמה נתיבות יש לחוכמה הזאת? 32. ומה זה 32? זה התפילה. כלומר, 32 צינורות שבתוך החוכמה הם נתיבות החוכמה שמגלים לי בעצם את החוכמה. כלומר, מה צריכה להיות אישה? מה צריך הכי הכי הרבה של אישה? לב. כי אם אין לה לב, אין לה את ה-32 נתיבות, היא לא יכולה לגלות את החוכמה. אישה לא צריכה להיות סגורה וקשה. היא צריכה מאוד מאוד מדרגה של לב. לב הנתיבות שהתפילה פורסת בפני אור התורה, כן, היא נותנת לאור 32 אפשרויות להתגלות. כדי להפעיל את הכוח העיוני, כן, הכוח הגרעיני שבגרעין המקורי ולהוציאו אל המציאות הגשמית מן הפנים אל החוץ. נראה לומר בסייעתא דשמיא, שהתפילה היא מערכת נוקבית, שביכולתה לקלוט את נקודת הזרע, שזה אור התורה, שהוא ביחס אל התפילה כדוגמת הזכר, ביחס לנקבה. וזה אומר שהתורה והתפילה הם בבחינת זוג ממש, זכר ונקבה. וכמו אצל אדם הראשון שנברא זכר והנקבה לבודים אחור באחור, כלומר אדם וחווה, לפני שהיא חווה הם היו דבוקים אחור ואחור, מחוברים גב אל גב, ואחר כך נמסרו ועברו למצב עמידה פנים בפנים, כדי לאפשר להם עבודה בחירית ולגלות את האחדות האלוהית שבתוך השניות של הבריאה. כלומר, למה הקדוש ברוך הוא ברא אותם אחור באחור ואחר כך העביר אותם פנים לפנים? כבר הסברנו בשיעור אחר שאחור באחור זה שאין לך בחירה. אתה דבוק. כשחותכים אותך, פתאום אתה מגלה שאתה בוחר. אתה יודע למה? כי אתה מתחיל להתגעגע. כשהיה לך את הדבר דבוק, לא ידעת בכלל. אז הקדוש ברוך הוא עושה נסירה. כך הם פני הדברים בנוגע לתורה ולתפילה. התורה היא עצמות החיים, סוד הזכר, שנמצא עדיין בכוח, פוטנציאל. לעומתו, התפילה היא כנגד החיים בהווייתם ובתנועתם, בפועל. והתפילה היא כדוגמת הנקבה המגלה ומלביסה את אור התורה, הזכר, בכלים ובמידות. וגם לזה התכוונו חז"ל באומרם, אשתו כגופו. מה זה אשתו כגופו? הגוף מגלה את הנשמה, נכון? אז אם האישה היא הגוף, אז מה זה האיש? נשמה. נשמה וגוף זה דבר אחד, אסור להפריד ביניהם. לכן בחינת הכלל המופיעה באור התורה, מתפרטת ומתגשמת באמצעות התפילה. ונראה לומר שתכונתה הנקית, במרכאות, של התפילה מופיע ברמז בתחילת העמידה. השם שפתה תפתח ראשי תיבות כסף. זו תפתח. וסופי תיבות חיי, היא מגלה את החיים. השם שפתה תפתח עדנות ויוד בסוף. שפתה זה עוד יוד, תפתח חס בסוף. כלומר, אישה שמגלה חיים. אישה שמגלה זכר תורה. והבן על פי זה את כל ההוויה כולה. כלומר, כל מה שאני אומר פה בשיעור הזה זה כל מה שיש בחיים בעצם. אתה צריך מערכת של זכר, אתה צריך מערכת של נקבה שמגלה את הזכר הזה. בלי זה אין לך שום גילוי בשום מקום. אז בחיים שלנו האלוקיים, כי זה מה שאנחנו צריכים להיות, זה תורה ותפילה. התפילה חוקקת את הידיעה האלוהית בליבו של האדם, היא מצמצמת את מכלול האפשרויות שבנקודת המוצא אינסופית. כלומר, יש לי נקודת מוצא זה היוד. כמה אפשרויות יש לי ביוד הזאת, בנקודה הזאת? אין ספור, אין סוף. אז אני לא יכול לעשות עם זה שום דבר. אין סוף אפשרויות. באה התפילה, שהיא כמו אישה, ואומרת, רגע. אין סוף זה לא מעניין אותי. אני רוצה משהו. מהאין סוף הזה, אני רוצה כיוון. אני רוצה משהו שאני יכולה לאחוז בו. להרגשה חווייתית ומציאותית. כלומר, אני לוקח את היוד ומגלה אותו בחיים. זה יציאת מצרים, אתם יודעים. יציאת מצרים מגלה את היוד. למה? כי היוד זה 10 מאמרות שנברא בהם העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב10 מאמרות. אבל כדי לגלות אותם הוא צריך עם, אמרנו מקודם. אז אם אין עם שיוצא ממצרים, אין גילוי. אז חייב שיהיה עם שיוצא ממצרים. ואז זה מתגלה. איך זה מתגלה? עשרת הדיברות. כלומר, כל הבריאה של העולם עוד לא מתקיימת ממש, כל עוד ואין לנו את הגילוי בעשרת הדיברות. אז זה אותה יוד, אותו דבר. זה התורה שמתגלה דרך הוו. כמה היו ישראל כשיצאו ממצרים? 60 ריבו. זה וב כפול 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 תמיד בשל. כמה אותיות יש בתורה? ישראל. 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 יש 60 ריבו אותיות בתורה. ישראל. כן, 60 ריבו, 600 אלף. הכל במנגנון של ספס. כמה שנים העולם הזה צריך להיות קיים? 6 אלף. תיתה אלפי שנים, הווה אלמה, וכו' וכו' וכו'. תמצאו את הספס הזה, בכל התכונות שלו, בכל הצורות שלו, תמיד, תמיד, תמיד. ומי שלא מבין את הספס הזה, אז חז ושלום, הספס אצלו קטועה. ראה, היהדות המעובדת, הנקראת נצרות. וב, קטועה. רק כשמגיעים אל הלב, מתגלה אהבת השם השלמה ומתפרצת השמחה כלפי חוץ. כלומר, מה זה שמחה? מאיפה מגיעה השמחה? כשאתה עושה את העבודה הזאת, יש לך שמחה, כי היהוד הפכה להיות מנגנון חי, אתה מגלה את הפנימיות, יש לך שמחה. אתה מגלה החוצה. אז זה נאמר, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם לעזרו. וכשמת, אומרים עליו, אי חסיד, אי ענב. מה זאת אומרת? כל הקובע מקום לתפילתו. למה אני צריך לקבוע מקום לתפילה? אז בקצת, זאת אומרת, אני צריך לעמוד תמיד באותו מקום, בבית כנסת. נכון? אבל עכשיו לפי מה שהסברנו, מה זה לקבוע מקום? שיהיה מקום, שיהיה כלי, שיהיה כלי לקבל. אם אני לא קובע כלי, אני לא יכול לקבל כלום. זה נקרא לקבוע מקום. ואם אמנם עומד מאמר זה בפשוטו, אם אני לוקח את הפשט, צריכי לקבוע מקום לתפילה, אם כל זה כוונה עמוקה מסתתרת בו, והיא שהתפילה זקוקה למקום. כלומר, כן, זה איתה, איתה זה מקום. כלומר, למידות שיאפשרו לאור התורה להיות קשורים, כן, לאור התורה להיות קשור לחיים. ועניין זה מתבטא בזרימת אור התורה דרך שש מידות הבניין. כן, כל הספירות שלנו, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, כל זה שש. עד שלב הגילוי וספירת המלכות האחרונה, הפלשלות והתפתחות הגרעין, עד לשלב בו מופיע הצמח. כן? נראה לומר בקיאת הדשמיה שהוא סוד הכתוב, ולדובקה בו. מה זה ולדובקה בו? לדבוק בקדוש ברוך הוא. מה זה בו? בבב. בו, בבב. מה אני צריך להדביק לבב? את הנקודה. אני צריך להדביק אותה לבב כדי שתתפתח. כלומר שבאות בב, הרומזת לשש המידות, מתחברת העליונה עם התחתונה שבשם הוויה. והכל משורש יוד. כלומר, לקחתי את הצינור וב, זה השורש יוד, פה זה קיצור דרך, אבל מהיוד אני פותח קודם כל לה, ואז כשזה מתגלה זה הופך להיות עוד האחרונה פה. ואז יש יוד כבב, אני פשוט כותב את שם השם. וצריכים אנו להבין כי דווקא דרך ההיעלם מופיעים החיים, כמו שכתב הרב חרלה בענייני גאולה, ההיעלם הוא אותה זריעה שמביאה לגילוי. אם אין העלם, אין גילוי. אם אין העלם, אין גילוי. קשה, תראה. כן? המכות האחרונות במצרים, חושך. כולם. שלוש המכות האחרונות, חושך. הרבה, כתוב ותחס את עין הארץ, חושך, לא רואים כלום. חושך, חושך, מכת בכורות, פעי בחצי הלילה, חושך. הולכים לגאולה, עוד מעט יוצאים, שלוש מכות, חושך, חושך, חושך. מזכיר לכם משהו היום? כן. אומרים לנו שאנחנו בתהליך של גאולה, מה אנחנו רואים בחוץ? חושך, חושך, חושך. אופטימי, כן, חלק מהתהליך. מי שלא מבין, מת. במכת חושך. אז אסור לנו למות במכת חושך. לפני האור הגדול יש חושך, חושך, חושך. זה חזקה, שלוש פעמים. אתה גומר סיפור אחד, יוצא לך עוד סיפור אחר. והיא באמת שפות השופטים. כן? כולם נשפטים, כולם שופטים, אתה כבר לא יודע מי נגד מי. אותו זה שישב היום בשפת, מחר זוכים אותו. באיזה סלב של החושך אנחנו? כתוב, הפסוק אומר דבר מאוד מאוד חשוב. ההולכים בחושך ראו אור גדול. תשימו לב, יש פה סוד עצום. ההולכים בחושך ראו אור גדול. מה זה אומר? מי שגם הולך, ממשיך ללכת כשחשוך, ראו אור גדול. מי שמפסיק ללכת כשיש חושך, אז הוא לא יכול לראות אור, הוא תקוע. עבדו עליו. עשו קצת חושך, הוא נתקע. ההולכים בחושך ראו אור גדול. בתהליך, ההליכה בזמן החושך, היא מאפשרת לך לראות אור גדול. כלומר, מה זה הסוד? אני חוזר למה שאמרתי מקודם. ללכת, ללכת, לך לך. אל הארץ אשר הראיך. אתה לא רואה כלום בהתחלה. אתה לא רואה כלום. תוך כדי זה מתברר. שאלו את הרב קוק זצ"ל במלחמת העולם הראשונה, כן, אנחנו רוצים להקים מדינה, אבל אנחנו לא יודעים את האופי שלה, איך היא תהיה. ענה להם הרב קוק, הדברים התבררו. אל תבלבלו לי את המוח. דעתי, חילוני, הדברים התבררו. תתחיל לבנות ותסתוק. לא כל שנייה לעצור מה עושים עכשיו ומה עושים עכשיו, והצבעה פה והצבעה שם ולא דברים. תלך, תתקדם. האלם הוא אותה זריעה שמביאה לגילוי, וכן שאין גידול בלא זריעה, כן לא יבוא גידול בלא האלם. וכשם שלכל זן מידת הזריעה דרושה לגילויו, כך למידת האלם הנדרשת לגידוי של י' כבב כברוך הוא, היא שית אלפי שנים. אומר הרב דבר יפה מאוד. כל זרע, כשאתה תומם אותו באדמה, יש לו כמה חודשים עשו צומח. כדי לגלות את הזרע שנקרא י' כבב, צריך 6,000 שנה. זה הזמן שהוא נעלם באדמה. עכשיו אנחנו בסוף האלף השישי, מה יכול להגיע? רק לצמוח. אנחנו ממש בשלב האחרון. אז אנחנו חייבים ללכת, להמשיך ללכת. כי את המנגינה הזאת, אני רואה שאתם יודעים את כל ה... טוב. החוכמה האלוקית, לפי זה, היא חוכמה שהיא צריכה לעבור לעשייה. היא חוכמה שהיא פועלת. לכן, אנחנו חייבים להבין שכל המנגנון שלנו בתפילה הוא רק דבר אחד, לגלות את הפן שהוא זכר ולתת לו מקום. לכן, תפילה בלי מקום זה לא תפילה. מים בלי כוס, אני לא יכול לקבל כלום. בגלל שיש לי מקום, יש לי כוס, יש לי מידות, אז אני יכול לקבל את אור התורה. התפילה ביחס לתורה היא כמו אישה ביחס לבעלה. ושניהם ביחד מהווים גוף אחד. והחכם עיניו בראשו, זאת אומרת שהוא רואה שכל הזמן הקדוש ברוך הוא מחדש. הקדוש ברוך הוא מחדש את החידושים של ההוויה, ואני צריך לגלות את החידושים האלה על ידי תפילה. כי אמרתי, תפילה זה קטרים. כשמשה עלה למעלה, מה הוא ראה? הקדוש ברוך הוא קושר כתרים, קושר כתרים לאותיות. כתרים? כתרים, כתרים. קושר כתרים לאותיות, כלומר, כל התגים. כן? מה הוא עושה הקדוש ברוך הוא? מה זה קושר כתרים לאותיות? אין לו מה לעשות, הוא משחק עם האותיות שלו? אלא שהוא מחבר את כל הפוטנציאל, יש לו קו קטן. תראו איך, מה זה? פעם ראיתם ספר תורה מקרוב? כן, יש לכם עוד, נגיד זין, ויש לכם פה את התגים, נכון? אז זה וב ונקודה למעלה, תשימו לב. זה אותו דבר, זה בדיוק כמו שאמרנו פה. כלומר, הקדוש ברוך הוא הבינה נקודה דרך הוב, זה מתגלה לי בצורת חוק. עוד, זה כבר סימן, אני כבר הולך, אני אבקביס ואני רואה את הפלטים, אז אני יודע לקרוא. נכון? כי שמה צריך יותר תיקון. לפי תורת הסוד, לא כל האותיות צריכות תיקון, רק אלה שקצת ברח האור, הקדוש ברוך הוא קושר אותם בחזרה עם חוץ כדי להכניס את הנשמה חזרה לגוף. בסדר? זה נכון. על כל פנים, אם אנחנו לא מבינים את העניין הזה, בוא נעבור לחלק האחרון, התפילה היא התגלות הרצון של כנסת ישראל. כנסת ישראל צריכה להבין שהיא חייבת תפילה, זה חלק מהחיים שלה. על ידי רצון זה, נמשכים כל החידושים שבהוויה ומשלימים את חסרונותיה. לו יצויר חז ושלום הפסקת הרצון בכל בית ישראל, אינם רוצים עוד בהוויה, מיד אין עוד הוויה ואין כלום. כך אומר הרב. כי אחרי שעת החידוש הראשון, מה זה החידוש הראשון? בריאת העולם זה החידוש הראשון? תלה הקדוש ברוך הוא את כל החידושים הבאים ברצונם של ישראל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן את החידוש הראשון, הוא נתן לנו את העולם. עכשיו העולם הזה, עם כל מה שהוא נתן בו, זה רק מתנה אחת. אתה רוצה להמשיך לקבל את מה שכבר נתתי פה? זה כבר אתה, כמה אתה רוצה. וזה התפילה. כלומר, התורה זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן בעולם, זה האור שמחיה את הכל. התפילה זה כמה אתה רוצה לקבל מהתורה הזאת. כמה אתה רוצה לגלות מהאור הזה? צריך להתחזק? אפילו שיש מנגנון שאנחנו לומדים אותו, והוא חשוך, צריכים להמשיך ללכת. לא לעצור חד ושלום, העצירה זה כיפאון, העצירה זה המלך. אנחנו הולכים, מתקדמים, שלב אחרי שלב, וזה כל התפילה. התפילה זה בעצם קשר, 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 קשר של מכלול אחד גדול, שנקרא גאולה. זה רצון שנמשיך ללכת, נקיים את הלך לך הזה שאתה לא זוכר הוא ביקש מאברהם אבינו, ונגלה דרך התפילה את אור החוכמה, ונבין שבעצם הם זוג שהם אוהבים אחד את השני. האור של התורה והתפילה, התפילה והתורה, זכר ונקבה ברא אותם, אנחנו בנויים משניהם ביחד, לא לזלזל לא בזה ולא בזאת. אור התורה זה זכר, אור והתפילה היא נקבה, תפילה, שניהם ביחד, זה הבניין השלם. תודה רבה.